השיעור היום מוקדש לילוי נשמת רות בת נעמי ויחזקאל זיכרונה לברכה, שהיום מלאו לה 30 שנה לפטירתה. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה התשיעית של הדף הקודם ונסיים ממש באמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של איסורי הנאה. הפעם אנחנו לא מדברים על המקור לאיסורי הנאה, אלא נראה שלוש סוגיות בדינים של איסורי הנאה. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, שהיא הסוגיה המרכזית להיום, וזה לגבי איסורי אכילה ואיסורי הנאה, שאומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן שחייבים אליהם רק אם עשו אותם כדרכם, אבל בשלא כדרכם פטורים. בגמרא זה מחולק לשתי כדאמרי, בי כדאמרי הראשון הוא אומר את זה לגבי איסורי אכילה, בי כדאמרי השני לגבי איסורי הנאה. מה זה נחשב שלא כדרכם? אז לגבי אכילה, הגמרא מדגימה את זה באדם שאכל חלב חי, שזה אכילה שלא כדרכה. לגבי הנאה, הגמרא מדגימה את זה מאדם שלקח חלב של שור הנסקל, ושור הנסקל אסור בהנאה, בשביל למרוח על מכה שלו. זה הנאה, אבל זה לא הנאה רגילה, כי הנאה רגילה זה למכור את החלב לגוי, ולכן גם בזה הוא פטור. זה מה שאומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, ועכשיו הגמרא רוצה להביא לזה שני חיזוקים. חיזוק ראשון זה שאותו דין שאמרנו הרגע שאם הוא שם חלף של שור הנסקל על מכה שהוא פטור, לא רק רבי אבאו אמר את זה בשם רבי יוחנן, אלא גם רב אחא ברב אביה בשם רב אסי בשם רבי יוחנן. זה חיזוק ראשון. חיזוק שני זה של רבי זיירא, שהוא מביא ברייתא שמדברת על מיץ של פרי שהוא עורלה, ואומרת שלוקים על זה רק אם זה דבר שבדרך כלל עושים ממנו מיץ, כמו זיתים וענבים, אבל מיץ של תותים ורימונים למשל לא לוקים על זה, ורבי זיירא מבין למה לא לוקים, כי זה שתייה שלא כדרכה. אז הנה עוד ראיה לרבי יוחנן שצריך דווקא כדרכה. זה החיזוק השני, אבל הבעיה דוחה את זה ואומר ששם זה לא בגלל שזה לא כדרכה, אלא כי המיץ של תותים ורימונים בכלל לא נחשב חלק מהפרי, זה נחשב זה בעלמה. לעומת זאת, המיץ של זיתים וענבים זה נחשב חלק מהפרי, לכן על זיתים וענבים לוקים, ועל תותים ורימונים לא, וזה לא קשור לנושא שלנו של כדרכה. עד כאן השלב הראשון בסוגיה הראשונה של כדרכה, ראינו את הצורך הבסיסי בכדרכה, והבאנו לזה שני חיזוקים, את החיזוק השני דחינו. השלב השני, שמתחיל ברבע התחתון של כ"ד עמוד ב', זה שאומר אביי, נכון שבאופן כללי באיסורי אכילה והנאה לוקים דווקא כשזה כדרכה, אבל יש לזה יוצא דופן, וזה כלי הכרם. למה? כי בכלי הכרם לא כתוב בתורה שאסור לאכול כלי הכרם, אלא כתוב פן תקדש המלאה, ומבינים שתקדש, הכוונה היא שהם נאסרים וצריך לשרוף אותם, אבל כיוון שלא כתוב את הפועל אכילה, אז ממילא גם לא צריך אכילה כדרכה, אלא גם בשלו כדרכה לוקים. זאת האמירה של אביי, שכלאי הכרם הם יוצאי דופן לחומרה, ועכשיו הגמרא מקשה על זה מברייתא ארוכה של איסי בן יהודה. לא ניכנס לכל מה שכתוב בברייתא, מה שחשוב לענייננו זה שבאותה ברייתא איסי בן יהודה רוצה ללמוד שבבשר וחלב יש גם איסור הנאה, מאיסור הנאה שיש בכלאי הכרם. עכשיו אם אביי צודק שבכלאי הכרם יש חומרה מיוחדת שחייבים שם אפילו שלא כדרך אכילתה, אז לכאורה אינו יכולים לפרוח את אותו לימוד של איסי בן יהודה. כלומר היינו אומרים, אתה לא יכול ללמוד מכלאי הכרם לבשר וחלב, כי בכלאי הכרם יש חומרה מיוחדת שאין בבשר וחלב, ומזה שהברייתא לא פרחה כך, כנראה שהיא לא סוברת כמו אביי, כלומר שבאמת אין חומרה מיוחדת בכלי הכרם. זאת הקושייה על אביי, אבל אביי יענה, זה לא קשה. באמת גם אותה הברייתא מסכימה שבכלי הכרם יש חומרה מיוחדת, ולמה היא לא פרחה כך את הלימוד משם לבשר וחלב? כי האמת היא שגם בבשר וחלב יש את אותה חומרה מיוחדת. ממילא כמובן שאי אפשר לפרוח, כי בשניהם יש את אותה חומרה. כלומר, לפי אביי, לא רק שכלי הכרם זה יוצא דופן, אלא גם בשר וחלב זה יוצא דופן, שגם בזה חייבים גם על אכילה שלא כדרכה. אז זה התירוץ של אביי, ועד כאן עיקר השלב הזה. עכשיו רק בסוגריים נראה מה המחלוקת באמת בין המקשן לבין אביי, האם בבשר וחלב חייבים גם שלא כדרך אכילתו. אז בשביל זה צריך לראות את ההתחלה של אותה ברייתא של איסי בן יהודה, שם הוא אומר שבתורה לא כתוב בכלל שאסור לאכול בשר וחלב, אלא רק כתוב שאסור לבשל אותם ביחד. מאיפה לומדים שגם אסור לאכול את התבשיל וגם אסור ליהנות ממנו? אז את איסור האכילה לומדים בגזרה שווה מטריפה, ואת איסור ההנאה הוא לומד משלושה מקורות ביחד, שזה עורלה, חמץ וכמו שאמרנו מקודם, כלאי הכרם. עכשיו ממילא המקשן מבין שכיוון שאת איסור האכילה למדנו מגזרה שווה מטריפה, אז כמו שבטריפה זה דווקא כדרך אכילתו, אז גם בבשר וחלב זה דווקא כדרך אכילתו. לעומת זאת הבאי אומר, הרי למה התורה סיבחה אותנו? למה היא לא פשוט אמרה שאסור לאכול תבשיל של בשר וחלב? למה היא נתנה לנו ללמוד את זה בגזרה שווה מטרפה? אלא כנראה שלמה היא לא כתבה את זה במפורש, בשביל שנבין שגם כאן, כמו בכלאי הכרם, אין הקפדה על אכילה כדרכה, אלא חייבים גם כשזה אכילה שלא כדרכה. עד כאן הסוגיה הראשונה להיום, ראינו שבאופן כללי צריך כדרכה, אם יוצא דופן אחד או שניים, וזה כלי הכרם ובשר וחלב. הסוגיה השנייה מובאת אגב הברייתא של איסי בן יהודה שהזכרנו עכשיו בסוגיה הראשונה, וזה עוד דיון לגבי כלי הכרם, וזה האם כלי הכרם נחשבים כהייתה להם שעת הכושר או שלא. מה הכוונה? כשאותה ברייתא רצתה בהתחלה ללמוד מעורלה לבשר וחלב שיש איסור הנאה, אז היא אמרה מעורלה לבד אי אפשר ללמוד כי אפשר לפרוך שבעורלה יש חומרה שאין בבשר וחלב. מה החומרה? שבעורלה לא הייתה אף פעם שעת הכושר, לעומת זאת בבשר וחלב כן הייתה. כלומר, הרי הבשר והחלב לפני שהם התבשלו ביחד הם היו מותרים כל אחד בפני עצמו ורק אחרי זה הם נאסרו. לעומת זאת פרי של עורלה אף פעם לא היה מותר, מהרגע שהוא נוצר הוא כבר היה עורלה והוא תמיד היה אסור, וזה חומרה. ממילא ברייתא אמרה שמעורלה לבד אי אפשר ללמוד לבשר וחלב. זה מה שהיה כתוב בברייתא, וכאמור אחרי זה הברייתא הוסיף על הלימוד גם את חמץ ואת כלי הכרם. עכשיו הגמרא מציינת שלכאורה כשהגמרא הביאה אחר כך את הלימוד של כלי הכרם, היא יכלה שוב להזכיר את אותה פרחה, שאי אפשר ללמוד מכלי הכרם, כי כלי הכרם לא הייתה להם אף פעם שעת הכושר, לעומת בשר וחלב שכן היה. עכשיו מזה שהגמרא לא הזכירה את זה, אומר עבד הברבה שמכאן באמת אפשר להבין שבכלי הכרם כן הייתה שעת הכושר, בדיוק כמו בשר וחלב. אז יוצא לנו מכאן שבעצם יש התלבטות האם בכלי הכרם הייתה שעת הכושר או לא, בהווה מן הגמרא מבינה שלכאורה אין להם שעת הכושר, ואילו רב עד הברה ומבין מהברייתא שהייתה להם שעת הכושר. במה זה תלוי האם הייתה להם שעת הכושר או לא? אז נסביר את זה לפי רש"י, שבהווה מן הגמרא הבינה שמה נאסר בכלי הכרם לא הזרעים אלא רק מה שיוצא מהם, כלומר רק הגידול, ואותו גידול שגודל הוא אסור מהרגע הראשון שלו, וממילא אף פעם לא הייתה לו שעת הכושר, בדיוק כמו פרי של אורלה. זה מה שהגמרא הבינה בהווה מינה. מצות, כשאומר עבד הברבה שכן הייתה להם שעת הכושר, הוא אומר את זה כי הוא מבין שכלי הכרם זה איסור לא רק במה שגודל מהזרעים, אלא גם בזרע עצמו. כלומר, מהרגע שהזרע נשרש באדמה, כבר אז הזרע עצמו נאסר. וממילא, כיוון שלא רק הגידול אסור, אלא גם הזרע עצמו, אז הרי הזרע עצמו כן הייתה לו שעת הכושר, הרי לפני שהוא השריש, הוא לא היה אסור, רק אחרי שהוא השריש הוא נאסר. וממילא, גם בכלי הכרם יש שעת הכושר. אז זאת המסקנה של רב עד הברבה, שבאמת כלי הכרם נאסרים כבר בזרע ולא רק בגידול. עכשיו על המסקנה הזאת מקשה רב שמיה ממשנה בכלאיים, ששם כתוב שאם אני עובר עם הציץ נקוב בתוך כרם, ובתוך הציץ יש לי חיטה, וכיוון שהציץ נקוב זה נחשב כאילו שזרעתי את החיטה בתוך אותו כרם, אז אומרת המשנה שאם החיטה גדלה בכמות מסוימת, אז זה נאסר, ואם לא, אז זה לא נאסר. עכשיו מה אנחנו רואים משם? שבמה זה תלוי? בגדילה, ורק אם היא גדלה, אז זה נאסר. אבל עצם זה שהזרעים השרישו, זה לא מעניין אותי וזה לא אוסר, בניגוד למה שרבד הברבה אמר שכבר בזרעים יש איסור. על זה עונה הגמרא שבאמת יש שני מסלולים. אם אני זורע זרע בתוך כרם, אז זה נאסר כבר בהשרשה, כמו שרבד הברבה אמר. אבל אם אני לוקח חיטה שבעצם כבר השרישה וגדלה ואני מעביר אותה בכרם, אז כבר לא מעניין אותי הזרעים, כי הרי החיטה עצמה כבר התחילה לגדול, ואז מה שמעניין אותי זה רק שהיא גדלה עוד, ואם היא גדלה עוד, אז זה נאסר, ואם לא, אז לא. עד כאן הסוגיה השנייה להיום, הנושא שלה היה האם בכלי הכרם הייתה שעת הכושר או לא, כשבעצם השאלה היא ממתי נאסרים אותם זרעים שזרעתי בכרם, האם רק מזה שמתחילים לגדול ואז לא הייתה שעת הכושר, או שכבר מהזריעה ואז בזרעים הרי כן הייתה שעת הכושר לפני שהם השרישו. אז רב עד הברבה אומר שזה מהזריעה, הקשנו על זה ממשנה בכלאיים ותרצנו שבזרעים זה מהזריעה, אבל אם זה כבר גדל ואני מעביר את אותה חיטה שגדלה בתוך כרם, אז רק אם היא גדלה עוד קצת, רק אז היא נאסרת. הסוגיה השלישית והאחרונה להיום מתחילה בשליש התחתון של עמוד א', והיא שוב מחזירה אותנו לנושא של איסורי הנאה, וכאן אומר רב יעקב בשם רב יוחנן משפט סתום. מה הוא אומר? הוא אומר בכל מתרפין חוץ מהצה השרה. כלומר, מותר לקחת את כל איסורי הנאה בשביל להתרפות בהם, חוץ מלהשתמש בהצה השרה. עכשיו הגמרא שואלת, מה מדובר כאן? אם זה לא סכנה, אז מה פתאום מותר להשתמש בכל איסורי הנאה? הרי אם איסורי הנאה, אסור להשתמש בהם גם לא להתרפות. ואם נאמר שיש סכנה, אז לכאורה מותר גם בעצי השרה, כי הרי פיקוח נפש, לפחות לפי אהבה מן הכאן בגמרה, דוחה הכל. זאת התמיהה על המשפט של רבי יוחנן. אני אעיר בסוגריים שבאתר אנחנו נכתוב תשובה שלכאורה הגמרה יכלה לומר, ואז זה גם קשור למה שלמענו בתחילת השיעור. בכל אופן, מה שהגמרה כן עונה זה שבאמת כאן מדובר שזה כן פיקוח נפש, וממילא ודאי שמותר להשתמש בכל איסורי הנאה, ובכל זאת, אפילו שזה פיקוח נפש, בעצי השרה, כלומר של עבודה זרה, אסור להשתמש. ולמה? אז כאן הגמרה מחדשת את מה שמאוד מפורסם, שאומנם פיקוח נפש דוחה את כל התורה, אבל עבודה זרה הוא לא דוחה, ולכן אפילו שזה פיקוח נפש, אסור להירפא בעצי השרה. עכשיו, מאיפה לומדים שפיקוח נפש לא דוחה עבודה זרה? אז הגמרא לומדת את זה מברייתא של רבי אליעזר, שלומד מהפסוק בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך וכולי בכל נפשך, שעל אהבת השם צריך אפילו למסור את הנפש. וכנראה שהגמרא מבינה שאהבת השם זה בעצם ההפך מעבודה זרה, אז זה בעצם כאילו שכתוב שצריך למסור את הנפש בשבילו לעבוד עבודה זרה. זה מה שלומדת הגמרא מהברייתא של רבי אליעזר. מה שעדיין קשה זה שלכאורה זה שאנחנו יודעים שצריך למסור את הנפש בשבילו לעבוד עבודה זרה, זה ידוע. אבל כאן הרי הוא לא עובד עבודה זרה, הוא רק משתמש בעצי אשרה, אז למה גם זה אסור? אז בזה יש כמה הסברים בראשונים. הרן מבין שזה אביזראי הוא דעבודה זרה, כלומר אמנם אני לא עובד כאן עבודה זרה, אבל אני משתמש בעבודה זרה, והוא מבין שגם זה דוחה פיקוח נפש, לא רק עבודה זרה עצמה. תוספות מבינים שכאן זה גזירה דרבנן, כי אנחנו חוששים שמי שישתמש בזה בשביל להירפא יחשוב שיש כאן איזשהו כוח מיוחד לעבודה זרה, והוא בסוף יבוא לעבוד עבודה זרה, לכן אסרו. אבל באמת מן הדין, מדאורייתא, זה לא אמור להיות אסור לפי התוספות. עד כאן ההסבר של אותו משפט של רבי יוחנן, שבפשט הגמרא החידוש שלו הוא שפיקוח נפש לא דוחה עבודה זרה, אבל ראינו שיש פה חידוש עוד יותר גדול, וזה שלא רק שהוא לא דוחה עבודה זרה, אלא אפילו הוא לא דוחה שימוש בעצי אשרה, ולפי תוספות זה אסור אפילו שזה בעצם רק דין דרבנן. עכשיו כל זה היה רבי יעקב בשם רבי יוחנן. עכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד א' מגיע רבין בשם רבי יוחנן ומרחיב את זה לעוד שני איסורים שפיקוח נפש גם לא דוחה אותם, וזה גילוי עריות ושפיכות דמים. כלומר, גם אם אדם נמצא במצב של סכנה, אסור לו להינצל על ידי גילוי עריות או שפיכות דמים. מאיפה לומדים שפיקוח נפש גם לא דוחה אותם? אז לגבי שפיכות דמים אומרת הגמרא בעמוד ב' שזה סברה, כלומר אין שום היגיון שתציל את עצמך על ידי זה שתהרוג מישהו אחר. מה יחזית? דדמה דידך סומה כתפי, דילמה דמה דהו גברה סומה כתפי. מי אמר שהדם שלך אדום יותר מהדם שלו? זה לגבי שפיכות דמים. לגבי גילוי עריות לומדים את זה מהיקש שיש בין גילוי עריות לבין שפיכות דמים. כי לגבי נערה מאורסה כתוב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. כלומר הגמרא משווה בין אונס של נערה מאורסה לבין רציחה. ומה לומדים מאותה השוואה? אז לומדים שני דברים. כשמה שמעניין אותנו זה שלומדים שכמו שברציחה, כלומר שפיכות דמים, פיקוח נפש לא דוחה שפיכות דמים, אותו דבר פיקוח נפש גם לא דוחה את החטא עם נערה מאורסה, כלומר גילוי עריות. כלומר יוצא לנו שגם עבודה זרה, גם שפיכות דמים וגם גילוי עריות הם כולם ביערג ואל יעבור. עד כאן הסוגיה השלישית להיום. בסוגיה הזאת ראינו שעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים הם ביערג ואל יעבור, ואסור להירפא או להציל את עצמו על ידי חטא פעם. ועכשיו לסיום יש כאן עוד קטע קצר בגמרא שמקשר בין הסוגיה הראשונה שראינו היום לבין הסוגיה השלישית. מסופר שם שמר ברב אשי מצא את רבינה שהוא השתמש בשמן של זיתים קטנים של אורלה בשביל לרפא את ביתו, והוא אמר לו מה פתאום אתה משתמש בזה, הרי זה איסור הענה ואסור להשתמש, והרי לא במצב של סכנה. ועל זה יש שתי גרסאות מה רבינה ענה לו. גרסה אחת קשורה לסוגיה השלישית, גרסה שנייה קשורה לסוגיה הראשונה. הגרסה הראשונה זה שהוא ענה לו שמה שיש לה, שזה איש תצמירתה, זה נחשב מצב סכנה וממילא מותר להשתמש. לפי הגרסה השנייה הוא ענה לו לא שזה מצב סכנה, אלא הוא אמר לו אני משתמש בזיתים קטנים שהם עדיין בוסר וממילא הם עוד לא ראויים לאכילה, ולכן זה נחשב הנאה שלא כדרכה. וכמו שלמדנו בסוגיה הראשונה, כמעט בכל האיסורים זה אסור רק אם הוא משתמש בהם כדרך הנאתן, וכאן יש חידוש ששלא כדרך הנאתה זה לא רק בצורת השימוש, אלא גם בשלב של הפרי, שכיוון שהפרי עוד לא בשל לגמרי, זה לא נחשב דרך הנאתן. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשלוש סוגיות. בסוגיה הראשונה ראינו שבאופן כללי, איסורי אכילה ואיסורי הנאה זה דווקא כשהוא משתמש בהם כדרכם, חוץ משני יוצאי דופן, וזה כלאי הכרם ובשר וחלב, שלפי הבאי, כיוון שאצלם התורה לא כתבה במפורש שמסורים באכילה, ממילא גם אין הקפדה על שימוש כדרכם. בסוגיה השנייה התמקדנו בכלאי הכרם, ושאלנו האם בכלאי הכרם הייתה שעת הכושר או לא, כשבעצם השאלה היא ממתי נאסרים אותם זרעים שזרעתי בכרם, האם רק מזה שמתחילים לגדול, ואז לא הייתה שעת הכושר, או שכבר מהזריעה ואז בזרעים הרי כן הייתה שעת הכושר לפני שהם השרישו. אז רבן דברה ואומר שזה מהזריעה, הקשנו על זה ממשנה בכיליים ותרצנו שבזרעים זה מהזריעה, אבל אם זה כבר גדל ואני מעביר את אותה חיטה שגדלה בתוך קרם, אז רק אם היא גדלה עוד קצת, רק אז היא נאסרת. בסוגיה השלישית למדנו שלפי רבי יוחנן פיקוח נפש אמנם דוחה את כל איסורי אכילה והנאה חוץ משימוש בעבודה זרה, ובעצם ראינו משהו כללי יותר שפיקוח נפש אמנם דוחה את כל האיסורים חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. את עבודה זרה למדנו מהפסוק בקריאת שמע בכל נפשך, את שפיכות דמים למדנו מסברה, ואת גילוי עריות למדנו מהקש משפיכות דמים. לגבי עבודה זרה אמרנו שכאן יש חידוש עוד יותר גדול, כי כאן לא מדובר שהוא עובד עבודה זרה, אלא הוא רק משתמש בעצי אשרה. ראינו מחלוקת ראשונים למה פיקוח נפש לא דוחה אפילו את זה. לסיום, ראינו שרבינה השתמש בשמן של זיתי אורלה בשביל לרפא את הבת שלו, והוא הסביר לפי גרסה אחת ששם זה נחשב פיקוח נפש, לפי גרסה שנייה זה אמנם לא פיקוח נפש, אבל כיוון שהם זיתי בוסר, זה נחשב שימוש שלא כדרכו, וכמו שראינו בהתחלת השיעור, אין בזה איסור דאורייתא, וכנראה כיוון שזה היה מחלה, אז גם איסור דרבנן לא היה כל טוב.